ברוכים הבאים לפודקאסט זמן לחשוב. היום אנחנו מארחים את דוקטור אלון הסגל. אלון הוא יושב ראש המרכז לחדשנות בלשכה לטכנולוגיות המידע בישראל, וראש התוכנית למערכות מידע באקדמית רמת גן. עם אלון אנחנו הולכים לדבר היום לקראת הוועידה השנתית לטכנולוגיות המידע שתאריך בסוף אוקטובר, ותעסוק בין היתר בהשפעות הבינה המלאכותית על מגוון פעילויות ותחומים בחיי היום יום. לאחרונה הוציא אלון את הספר אדם במעגל טכנולוגי, העוסק בהשפעה הדדית של טכנולוגיות על ההתנהגות האנושית, ונרחיב גם על כך. אז נעשה הפסקה קלה לטובת אות ונתחיל.
זמן לחשוב, הפודקאסט של גופמן קריאייטיב על השראה ומציאות.
אלון, מה שלומך?
תודה.
אני שמח שהגעת אלינו היום. והיום אנחנו נדבר על בינה מלאכותית. אז קודם כל בוא תסביר לנו מה זה בינה מלאכותית. והאם היא באמת מלאכותית?
והאם היא באמת בינה? שתי שאלות מדהימות שבעצם שואלות על הכל. אז קודם כל, הבינה המלאכותית זה מודלים מתמטיים. שהמטרה המרכזית של אותו מודל מתמטי זה לצבור הרבה, על סמך הרבה מאוד נתונים, לצבור יכולת להגיע לתובנות, לקבלת החלטות, לפעולות עתידיות שאפשריות, לאפשר לנו לקבץ את אותם נתונים לאיזשהם תובנות מאוד מסוימות. עכשיו, אם אתה תצמיד בינה מלאכותית, נגיד לרובוט, את התוכנה לרובוט, אז אותה תוכנה תוכל לקבל את ההחלטות, היא גם תוכל באותו זמן גם להפעיל את הרובוט, וזה מה שקורה היום בתעשייה. לוקחים בינה מלאכותית התוכנה, נותנים לה הרבה מאוד נתונים, היא באופן סטטיסטי מעבדת את הנתונים הללו, ומנסה להגיע כל הזמן לאיזשהם החלטות. אם היה קורה ככה, אז צריך לעשות ככה. זה בעצם התפיסה האלגוריתמית שאנחנו מכירים, שמבוססת על המתמטיקה. עכשיו, ברגע שיש לאותה בינה מלאכותית, אותה תוכנה, את היכולת להגיע להחלטה, יש לה גם את היכולת להפעיל 0-1 חשמל. זאת אומרת, להפעיל חשמל מרימה את היד של הרובוט, ובעצם אותו זרוע תעשייתית יודעת לבצע עכשיו את הפעילות באופן אוטונומי. זאת אומרת, בעצמה. חשוב להגיד שזה לא עצמאי אלא אוטונומי, מכיוון שבעצם הנתונים שניתנו לאותו מודל הם נתונים שנולדו על ידי בני אדם. המשימה שניתנה לאותו מודל היא משימה שניתנה על ידי בני אדם, והמסגרת, מסגרת העבודה, ניתנה על ידי בני אדם. ושלושת הדברים האלה מראים לנו שהתהליך יהיה אוטונומי. אנחנו נוכל לבצע אותו, או באופן אוטומטי לאורך זמן, גם חשוב להבין אוטונומי ולא אוטומטי, מכיוון שאם פתאום יש איזשהו אירוע שלא היה קודם, או שפתאום חדש, המערכת תוכל לקבל נתונים עליו בזמן אמת ולתת החלטה, ואז אני אתמודד עם זה.
זאת אומרת, אתה מתאר איזשהו מנוע שהוא בסך הכל מנוע סטטיסטי שמבוסס על, איך נקרא לזה, התנסויות עבר.
התנסויות עבר אנושיות ועיבודים, כל הזמן עיבודים. העיבודים האלו מאפשרים לנו להגיע להחלטות.
זאת אומרת, הבינה בסופו של דבר זו מילה גדולה קצת על האלגוריתמים שיש היום.
רגע, זו מילה גדולה מצד אחד. מצד שני, בוא נחשוב רגע על הבינה האנושית. בכל התהליך הגדילה שלנו והלמידה שלנו, אנחנו לומדים מודלים של עבודה, אנחנו לומדים פעילויות, ואנחנו בראש מצמצמים אפשרויות, ממקדים את התהליך, עושים בעצם תהליך.
מה שאנחנו קוראים אינטואיציה.
לא, האינטואיציה רגע נמצאת בצד, אף שנייה אחת. תכף אני אדבר על האינטואיציה, אבל קודם כל אנחנו עושים פעולות מאוד רציונליות, מאוד ברורות, קמים בבוקר, אוכלים, צריכים שיניים ואז אוכלים, אתה רואה, זה צריך להיות מאוד ברור. אנחנו עושים את זה מכיוון
שלא. כלומר, אתה אומר שחלק מהפעולות שלנו הן לא תבוניות. כלומר, תבוניות, אבל מבוססות על דפוסים.
נכון. מה זה הדפוסים? דפוסים זה בעצם אותם תהליכים שאנחנו הכנסנו, למדנו, עשינו עליהם עיבודים, ואמרנו, אוקיי, זה טוב לנו. אז זה בעצם נכון שהבינה המלאכותית מבססת עצמה על נתונים, נתונים קשים, ועל עיבודים סטטיסטיים מאוד ברורים שנעשו קודם, ואצלנו זה פחות, אבל לאורך השנים אנחנו רואים את הדפוסים, ואנחנו רואים שאנחנו גם מבססים את עצמנו היטב. מה העניין? מה זה האינטואיציה? האינטואיציה זה לא דבר שבא מהשמיים. אינטואיציה זה בא מסתמך על הניסיון, מסתמך על היכולת, מסתמך על כל הפעילויות שאנחנו רגילים עד היום, ואז אנחנו מקבלים, אנחנו קוראים לזה תחושת בטן, אבל בעצם אנחנו מקבלים תובנה, בדיוק כמו הבינה המלאכותית, תובנה. במקרה של התובנה המלאכותית, הבינה המלאכותית, התובנה תהיה כזאת שהיא ממוסגרת בתוך איזשהו גבול שאנחנו שמנו לה. התובנה של הילד תהיה ממוסגרת בתוך מה שההורים שמו לו. אבל יש דבר אחד שהוא מעבר לזה, יש אלמנט כאוטי אצלנו בני אדם. והאלמנט הכאוטי הזה הוא זה שמשנה.
והוא לא קיים.
והוא לא קיים במודלים. והמלאכותית, המילה מלאכותית אומרת, אין שם כאוטי. הכל ממוסגר, מסודר ומתוכנן קודם.
זאת אומרת, גם אם יש שם משהו הסתברותי, הוא לא כאוטי.
הוא לא כאוטי. עכשיו, מה זה כאוטי? כאוטי זה אומר, במילה, זה אומר שקיים אי סדר. זאת אומרת, אני פתאום הגעתי לאיזושהי החלטה שמאחוריה בעצם אין כלום.
אז בואו תמחיש לנו רגע את זה. כולם מדברים עכשיו על ה-Chat GPT. כשאנחנו כותבים ל-Chat GPT פרומפט, מה קורה?
בואו נדבר רגע על הפרומפט לפני ה-Chat GPT. אבל נסביר את המושגים. קודם כל, ה-GPT הוא מודל. מודל של שפה. הרבה מאוד נתונים של מילים, שפה, קשרים בין מילים, משפטים. המודל שפה הזה מכיל הרבה מאוד דוגמאות שנותחו יחד, ובסופו של דבר יש לנו כרגע איזושהי טבלה שמראה איזה מילה באה אחרי מילה, איזה מילה באה עם מילה, איזה מילה באה קודם.
בהסתברות מסוים.
בהסתברויות כאלה. כמה מילים מופיעות במשפט, כמה מילים לא מופיעות במשפט, כמה אני משתמש, כמה אני לא משתמש. טבלה סטטיסטית מאוד גדולה עם הסתברויות כאלה ואחרות, כשכל המטרה של ה-GPT זה בסופו של דבר לתת את אותה טבלת נתונים. מה המטרה של הצ'אט, החיבור הזה של הצ'אט? תמיד לדעת מה צריכה להיות המילה הבאה בהתאם לאיזשהו טריגר. אוקיי? אם אני אומר שבת, ואני, הטריגר הוא, תגיד לי ברכה שיש עכשיו, אז בסבירות הגבוהה ביותר זה יהיה שבת שלום בעברית. אוקיי? אבל בשבת, בסבירות אחרות או במשימות אחרות, המילה הבאה אחרי שבת לא תהיה שלום. אוקיי? המילה הבאה יכולה להיות, נגיד, אחרי שבת, שבת מנוחה. מכיוון שאני ביקשתי משימה אחרת ותחמתי אותה בצורך שונה.
והאלגוריתם הוא אלגוריתם לומד, נושם?
כל הזמן לומד, כל הזמן נושם, חוץ מאשר אם קוראים לו ChatGPT 3.5, שהוא עד 2021 ונגמר. אם קוראים לו 4 ואתה משלם על השימוש שלו, אז הוא לומד וממשיך הלאה. ואם הוא חלק בכלל ממנוע חיפוש בינג והוא מחובר לאינטרנט, אז הוא נושם כל הזמן, מקבל יותר ויותר תהליכים. עכשיו יש המון מלחמה בין החברות הניו מדיה, התאגידי ניו מדיה הגדולים, איזה מודל אני מפתח ועל איזה בסיס הוא מסתמך. לדוגמה, מנכ״ל טוויטר הידוע החליט שהוא עוצר את טוויטר בפני ה-ChatGPT, לא רוצה שהוא ילמד ממנו. אז יש לנו כאן בסיסי מידע שונים, חשוב לציין שניתן לקחת אפילו בארגון מסוים בסיס מידע משלו ולייצר ChatGPT ארגוני. הוא יהיה מתוחם במודל השפה הארגוני, ויוכל לתת את התשובות של הארגון.
אגב, אם כבר פתחנו את הנושא הארגוני, היום יש לנו יכולת לקחת בסיסי נתונים ארגוניים, ולפתח על גביהם ChatGPT, כלומר לשאול מי הם העובדים שלא באו היום.
כן, אבל קצת הפוך. לקחת את מודל ה-GPT, ולתחם אותו בשפה, או המודל GPT הוא מודל מתמטי-סטטיסטי. לקחת אותו, ולתת לו נתונים ארגוניים בלבד, ולא אבל להגיד לו, אתה תסק רק עם הנתונים הארגוניים. הצ'אט יאפשר לי שיחה. הצ'אט מוציא את הפרומפט. עכשיו שאלת אותי לגבי הפרומפט, ותכף אני אענה לך.
עכשיו, לגבי הנושא, התחומים האחרים. זאת אומרת, הבינה יוצרת, אבל לא רק בתחום הכתיבה. למשל, ה-Midjourney. בעצם תיארת המנגנון שהרבה מאוד מידע נכנס פנימה, נשאל הפרומפט, שתכף תרחיב עליו, ויוצא משהו סטטיסטי החוצה. המנגנון הזה הוא גם מנגנון שרלוונטי למשל לתחום הוויזואלי?
כמו שצ'אט מחובר ל-GPT, ככה אני יכול לעשות ויז'ואל שמחובר ל-GPT, אני יכול לעשות אודיאל שמחובר ל-GPT, ואני יכול לתת ל-GPT מסוים מילים אודיו, מילים ששומעים אותם, לתת לו פרומפט מסוים, ומה שייצא, פודקאסט.
אוקיי, עכשיו, הרבה, אנחנו מקליטים ביולי 2023 את הפודקאסט, ובעצם אנחנו מכירים לפחות בשיח את ה-Chat GPT מנובמבר שעבר. היה איזשהו באז מאוד גדול סביבו, ונראה שהעניין נרגע. עכשיו, אני אשמח שתאבחן לנו את המצב שבו אנחנו נמצאים היום. כלומר, האם הבאז נרגע והסוסים דוהרים, או איפה אנחנו?
כל עוד אנחנו מדברים על אפליקציה שמבוססת על הפעלה אנושית, זאת אומרת, היא לא פועלת בעצמה. היא לא פועלת אוטונומית לגמרי. לא שלחתי אותה עכשיו לעולם והיא עכשיו פועלת. למה? זה קצת מפחיד שאני, אם אני אפתח עכשיו איזושהי אפליקציה, וכבר הודיעו דרך אגב, באחת החברות של אילון מאסק, הודיעו על X.AI, שבו הם רוצים לעשות לא AI, אלא AGI, General, כזאת תוכנה שתפעל עצמאית. כל עוד זה לא פועל עצמאית לגמרי, אני צריך להפעיל אותה. עכשיו, זה דבר אחד, להפעיל אותה. והדבר השני, אם אני מפעיל אותה, ואני יכול להפעיל אותה בנגיד, כמו שאמרנו מקודם, ארגונים שונים, מקצועות שונים, תחומים שונים, זה יכול להיות אודיו ווידאו וכל דבר שאנחנו רוצים, אז בעצם אני יכול להפעיל אותה לכל מקצוע שקיים היום, ואני יכול להפעיל אותה בכל שיטה שקיימת היום. אז עכשיו רגע. קודם כל, הצ'אט GPT עלה, והוא עשה מהפך גדול בתהליך ההטמעה בכלל, מכיוון שבתוך 3 שבועות הוא הגיע ל-100 מיליון אנשים, ויש כאלה שטוענים הרבה פחות, שזה מעולם לא קרה, כל כך הרבה משתנים בפרק זמן קצר. אבל אז אני צריך להפעיל אותה, וכאן הפרומט מגיע. אני צריך להפעיל, אני צריך לדעת איך להפעיל, אני צריך להבין איך פועל GPT, איך פועל מודל השפה, אני צריך להבין בדיוק מה המשימות שלי, מה הרצונות שלי, ולהפעיל בצורה מאוד 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 ברורה ונקייה. עכשיו, זה צריך להתחיל ללמוד. זאת אומרת, כדי להפעיל את הצ'אט GPT בצורה טובה, אני צריך ללכת ללימודים, להבין בדיוק איך עושים את זה, או לסירוגין, ללכת לאיזשהו מחסן של פרומטים כאלה, של משימות כאלה, כדי לדעת איך להפעיל. אז אני צריך עכשיו לדעת איפה המחסן הזה, ואני צריך לדעת איך לכתוב את זה, ואני צריך לדעת באיזה אירוע, וזה כבר מתחיל להיות תהליך שהוא הרבה יותר מושכל. הוא תהליך מדהים, הוא תהליך נהדר, הוא תהליך שמוביל אותנו, בני אדם, לרמה גבוהה יותר מאשר סתם לדבר ולהוציא טקסט. אני בהחלט הייתי רוצה שהצ'אט GPT יחליף את כל הטקסט שלי, בתנאי שאני יודע היטב איך להפעיל אותו, והמשימות האלה זה העיקר. אבל את זה צריך ללמוד. ולכן אנחנו, עד שאנשים הבינו שסתם להפעיל אותו יוצא, אתם מכירים את המושג garbage in, garbage out, סתם להפעיל אותו יוצא סתם, אני צריך לדעת איך להפעיל אותו, וזה מחייב אותי עכשיו הרבה ללמוד, ואנחנו לא כך אוהבים להתחיל עם תהליך של למידה והטמעה של תפיסה חדשה. כתבתי על זה גם בספר שלי לא מעט. אנחנו, ברגע שאנחנו רואים טכנולוגיה ואנחנו מתחילים להבין שזה ייקח מאיתנו מאמץ, אז אנחנו קודם כל עוצרים רגע, ואנחנו אומרים אם אנחנו רוצים. אז תמיד יש את ה-early adapters, אלה שמאמצים מוקדמים שהולכים ומראים לנו איך לעשות, והם אלו שסוללים את הדרך, ויקח לנו, בנקודת הפיתול שאנחנו נמצאים כרגע, ייקח לנו עוד קצת זמן שנתחיל ללמוד איך עושים את הפרומטים האלה, זה ייכנס גם לבית ספר, ופתאום אנחנו נלמד איך לעשות את זה, ונפעיל את ה-Chat GPT בצורה הרבה יותר טובה, וזה שוב יעלה, רמת השימוש תעלה. אבל יש עוד אלמנט, שאם פתאום אני מתחיל להבין שמה האופי של הג'אט GPT שאני יכול ממש להכניס לו בסיסי מילים, נתונים, לשפה מסוימת, למקצוע מסוים ולארגון מסוים, אני גם חושש על המקום שלי. זאת אומרת, אני בא ואומר עכשיו, אני עיתונאי, ואני עכשיו יכול להפעיל את הג'אט GPT לעיתונאות ספורט, והוא יכול להוציא לי כתבות בעיתונאות ספורט, מכיוון שהוא מתבסס על הרבה מאוד מידע קיים, ואם זה כמו שאמרנו, צ'אט GPT 4 זה מידע שכל הזמן מתווסף, הוא יכול עכשיו לתת לי כתבה על ספורט, ודרך אגב בפורבס, ה-GPT הוא לטובת ניתוח מניות, ועושים את זה הלכה למעשה, ולהפך הם הולכים למניות SMBs, מניות של חברות קטנות, שעד היום לא היה, אבל מאחר ויש לנו היום בינה מלאכותית כזאת או אחרת, וואלה, אנחנו יכולים להמשיך עם זה. העיקר הוא הפרומט, לדעת איך להפעיל אותו. העניין הוא גם...
כן, אבל הפרומט, להבדיל מהרבה טכנולוגיות אחרות, אני חושב שלקחנו את האייפון, זה היה נורא אינטואיטיבי, לא היינו צריכים קורסים, ולכן זה גם תפס יחסית מהר. הפרומט הוא מאוד לא אינטואיטיבי.
צריך ללמוד אותו. יש כאלה שזה בא להם אינטואיטיבי, אבל נכון, צריך ללמוד אותו, ולכן אנחנו מתקדמים קצת עם הטכנולוגיה, ועוד מעט זה יהיה אינטואיטיבי. זאת אומרת, עוד מעט, כבר יש עכשיו את ה-Open GPT, שאתה יכול לתת לו איזושהי משימה כללית, והוא כבר יודע לכתוב לעצמו את הפרומטים.
אגב, בדומה לטכנולוגיות אחרות, עוד טכנולוגיות סף כאלה, שבעצם בבק שלהם יפעילו את ה-ChatGPT כדי לחסוך את הנושא הזה של הפרומפטים?
קודם כל, בוודאי שכן, וחלקם, וואו, תיקח לדוגמה את המחשוב הקוונטי, שהוא כבר, יש לו אלמנטים כאוטיים, אנחנו זוכרים ההבדל בין בינה מלאכותית לבינה לתובנה אנושית, והוא זה שיפעיל עכשיו את ה-GPT, והוא זה ש... יהיה באיזשהו תקשורת, אז וואו, זה כבר יכול להיות באמת משהו, עולם אחר, אבל אנחנו רק בתחילת...
כן, אבל עכשיו כבר אנחנו באמת במהפכה בפני עצמה.
אבל חבר את שתי המהפכות. אבל אם לדוגמה...
אבל אני מדבר על, סתם, אפילו בדוגמה השחוקה של האייפון, האייפון בסוף הוא גייט להרבה מאוד טכנולוגיות מאוד מורכבות, הוא פשוט מפשט אותן. השאלה אם העולם הזה לא מחכה בדיוק לאייפון של ה-ChatGPT.
לגמרי. לגמרי, הוא מחכה לאותו מסך שבו אני אדבר אליו, אני אעשה תנועות ואני זה, והוא יקלוט את התנועות ואת השפה שלי כנתונים ראשונים, וייתן לי על זה את הנתון, הוא יעשה לעצמו את הפרומפטים כבר.
כלומר, שם המשחק היום הוא ההנגשה של הטכנולוגיה.
נכון, לגמרי, ההנגשה של הטכנולוגיה, אבל יש עוד...
שהיא לתחושתי עדיין לא פוצחה, כי בשלב שהיא תפוצח, אז אנחנו באמת נראה את ה... ChatGPT פורץ אמיתית לחיים
אני
של
לא
כולנו.
יודע אם אנחנו
או
נראה...
טכנולוגיות אחרות.
בדיוק. אני לא יודע אם אנחנו נראה את ה-ChatGPT שבנוי ככה.
כן, ה-ChatGPT כדוגמה.
אבל בהחלט אנחנו נראה את הממשקים האלו, אותה ממשק שמבוסס AI, שיאפשר לנו לנהוג בטבעיות, ולהוציא מהצד השני משימות נדרשות. כמובן מוגבלות בתוך מה שאנחנו רוצים. מה הבעיה? הבעיה המרכזית, כפי שאתה מבין, שכל הטכנולוגיה הזאת שנקראת AI, מאוד מאוד מבוססת על משימות אנושיות, על צרכים אנושיים. ועכשיו הכל, זה לא שהבינה המלאכותית היא רעה, היא לא. זה השימוש בה, על ידי האנשים זדוניים, זאת הבעיה.
כן, אבל לכאורה, סתם ניקח עוד פעם ל-ChatGPT או לטכנולוגיות דומות שאנחנו מכירים. מה הסכנה הגדולה?
הסכנה הגדולה זה שאנשים עם ידע רחב, נגיד בפרומפטים, עם כוונות זדוניות, יעשו שימוש באותו מודל, באותם מודלים, שחלקם מחוברים, נגיד, פשוט לפעילות מעשית, זאת אומרת, חלקם מחוברים להיות סוכן דיגיטלי ברשת ויכולים לנהל מסע ומתן, חלקם מחוברים למערכות שמאשרות אשראי או לא מאשרות אשראי, ויפעילו אותם בתצורה כזו שהיא לא תהיה לטובת אנשים אחרים.
כן, מה זה שונה מכל טכנולוגיה אחרת?
לא שונה, חוץ מאשר המהירות, הרוחב פס שלה היא מאוד מאוד רחבה יכולה להיות, והיא גם מאוד אינטליגנטית יחסית, זאת אומרת, היא יכולה לדבר בשפה האנושית. אם עד היום יכולנו להבחין מתי אנחנו מדברים עם טכנולוגיה, או משתמשים בטכנולוגיה, כאילו באייפון, אנחנו צריכים להסתכל על הטלפון, אנחנו צריכים לראות את המסך מגע ולראות את כל האלמנטים האלה. שם לא, אתה פשוט מדבר וזה מדבר.
זאת אומרת, זה התשטוש בין... בין אנושי לשאינו אנושי?
בדיוק ככה. אתה כאילו מדבר עם לא אנושי, אבל מאחוריו עומד אדם אחר שמפעיל אותו, ואתה בעצם כאילו ממשיך לדבר עם אנושי. התשטוש הזה יכול לעשות, לסדר את המציאות כך שאתה לא באמת תבחין מה קורה כאן, והפסדת. וזה בעצם אלמנט זדוני. אותו דבר דרך אגב יכול לקרות בכל טכנולוגיות. אבל אם ניקח לדוגמה את הטכנולוגיות של הבלוקצ'יין, בסדר? והקריפטו, המטבעות קריפטו, שעכשיו אנחנו נתקלים בהונאות אחד על השני. שם אתה מבין שאם אתה לא מבין, אתה לא נכנס. ואם אתה מבין ואתה נכנס, אתה יכול להתנהג רגיל וטוב ונורמטיבי, אבל גם שם אתה יכול להיות ידיים זדוניות וראש זדוני, ושם גם כן אתה יכול לעבוד על אנשים אחרים, וזה קורה כל הזמן.
והסכנה השנייה שמדברים עליה היא סכנה לשוק העבודה. ששוב פעם, סכנה שמדברים עליה תמיד כשנכנסת טכנולוגיה חדשה.
שוק העבודה באופן כללי צפוי להשתנות. לא רק בגלל AI. הוא צפוי להשתנות מכיוון שאיכות החיים שלנו מתקדמת, בגלל שטכנולוגיות virtual reality בסופו של דבר ייכנסו, הן מתקשות להיכנס, אבל בסופו של דבר הן ייכנסו, מכיוון שיש כאן הרבה מאוד אפשרויות של מודלים סטטיסטיים ומודלים מתמטיים שהכל data science שמסתמך על ביג דאטה, על הרבה מאוד נתונים שאתה יכול לנתח אותם. זאת אומרת, הוא ישתנה. השאלה המרכזית היא לא האם הוא ישתנה, הוא תמיד משתנה. ותמיד אחרי שיש שינוי, יש יותר משרות, מכיוון שאנחנו רוצים לשדרג את עצמנו. אני הייתי מאוד שמח במקום לכתוב הצעות מחקר, או לכתוב מחקרים, אני הייתי רוצה ש-ChatGPT יכתוב לי את המחקרים, אבל אני מוביל אותו, אני מסביר לו איך לעשות, אני עכשיו נמצא בקונספט, באסטרטגיה של המחקר, מבין הרבה יותר לעומק, והוא ייתן לי את הטכניקה. בסדר, זה לא אכפת לי.
אבל כן, אבל הרבה, הטענה היא שהרבה מאוד אנשים היום מתעסקים בטכניקה.
הרבה מאוד אנשים מתעסקים.
ושיש סקילים שלמים שמתעסקים בטכניקה שלא יוכלו, אנחנו מדברים פה בעצם על בימוי, משהו שהוא יותר קרוב לבימוי, שלא יוכלו, הם שחקנים, הם לא יכולים להתעסק בבימוי.
הם יוכלו.
ולכן הטענה היא שחלקים גדולים מאוד משוק העבודה, פשוט ימחקו.
לגמרי. אנשים שמתעסקים בטכניקה, הנה עכשיו יש את השביתה הגדולה של השחקנים בארצות הברית. ממש בימים אלו. נכון, ברגע שאתה מתעסק בטכניקה עצמה, אתה יכול להיות מוחלף, נכון. אבל זה לא אומר, והטכניקה דרך אגב גם כעורך דין, אם אתה מתעסק בטכניקה של איסוף מידע...
יש המון מקצועות שהם נראים לנו לכאורה, אפילו אם נלך מעבר לעריכת דין, רפואה.
רפואה, אם אתה מתעסק בטכניקה עצמה...
אבחון, לא רק, טכניקה, אבחון רפואי.
אבחון זה טכניקה, ביצוע זה טכניקה, הטכניקה עצמה שמבוססת על נתונים עבר, ומאפשרת לנו להבין או לבחון או להבחן מה יש כרגע, יכול להיות מוחלף על ידי...
אז על פנה האמיתית נראה שפעם ראשונה אנחנו עומדים לפני מחיקה המונית. הכחדה המונית.
זה לא כל כך נכון, מכיוון שהכחדה המונית הייתה כשהגיע המנוע גם כן. הכחדה המונית של המון המון מקצועות שעכשיו המנוע עושה במקומם. המנוע בתעשייה, המנוע ברחוב או המנוע בבית. זה לא משנה בכלל. הכחדה המונית, אבל מיד אחר כך הגיעו מקצועות אחרים שבאו לתקן את המנוע כשהוא התקלקל, או שבאו להפעיל את המנוע, או שבאו, עכשיו יש להם מנוע, ועכשיו הם לא צריכים לבזבז זמן של ללכת במשך שבוע ממקום למקום, עכשיו הם יכולים להתחיל לעשות פעילויות הרבה יותר...
זאת אומרת, אתה אומר שהמושג החדש של החודשים האחרונים, המקצוע החדש, מהנדס פרומפטים, הוא פה כדי להישאר?
הוא פה כדי להתפתח, כיוון שגם הוא נמצא רק בשלב התחלה, מכיוון שה-ChatGPT הוא רק שלב ביניים. והוא פה כדי להתפתח, כשאנחנו מדברים בסופו של דבר על מהנדס בינה מלאכותית, שכבר עכשיו מתחיל להתפתח, שכל הכוונה זה איך אני משייך את אותה תוכנה, שיכולה להפוך את החיים שלנו להרבה יותר קלים, איך אני משייך אותה לתוך הבית החכם, המרחב החכם. יש עכשיו חברות שמכריזות על מרחב חכם, שינוהל על ידי AI. לא כדי שאנחנו נהיה מפונקים. אלא כדי שבאותו רגע לא נצטרך להתעסק כל הזמן עם המים ועם החשמל ועם כל הדברים האלו, זה ינועל בצורה מאוד טבעית, מותאם אלינו, ועכשיו אנחנו סוף סוף נוכל להתחיל לעשות פוליטיקה טובה, מה שהיום לא כל כך הולך, או נוכל לפתח, ליצור...
או הפוך, אתה יודע, יש בעיה בעודף זמן.
כן, לא, העניין בעודף זמן הוא מה אתה באמת ממלא אותו, אם אתה רוצה למלא אותו, אבל בהחלט אנחנו יכולים להגיע...
הניסיון גם מראה שרובנו ממלאים אותו בדברים לא כל כך טובים.
יכול להיות, מצד שני בוא נמלא אותו בהתמודדות עם הבעיות אקלים שאנחנו נמצאים עכשיו, בטכנולוגיות חדשות, בהתנהגות כזו שבו אנחנו מנקים קצת את האזור שלנו. זאת אומרת, יש לנו כאן לא מעט דברים שאנחנו יכולים להתפנות אליהם, שעד עכשיו בכלל לא התפננו אליהם, אוקיי? ועד עכשיו לא יכולנו לעשות, למה לא היה לנו זמן כל כך. דרך אגב, גם למשפחה אפשר להתפנות יותר קצת, זה גם כן חשוב. ואם חלק מהעבודה שלי נעשה על ידי בינה מלאכותית, ויש לי עכשיו זמן לבלות עם המשפחה, זה סבבה. זאת אומרת, השאלה היא זה לא הטכנולוגיה, זה הקונספט שיש לנו בראש, זה איך אתה חושב.
אז איך בכל זאת מפקחים על הבינה המלאכותית?
יש היום דיון רחב מאוד, בעולם, בהרבה מאוד מקומות, גם אלו שמפתחים את הבינה המלאכותית טוענים, בוא תשימו רגולציה. יכול להיות שפתאום הבינה המלאכותית תגיע למצב שבו אותם אלגוריתם שעובדים אחד עם השני, אחד עם השני יגיעו למצב של כאוס ותצטבר בינה מלאכותית שיכולה לאיים על בני אדם. אז קודם כל רגולציה זה מאוד חשוב, והאיחוד האירופי הוציא עכשיו רגולציה. והרגולציה אומרת, בוא נתמקד ב-AI ספציפי ולא נלך לג'נרי גדול. בוא נראה בדיוק מה האלגוריתם אומר. בוא נבחין מה המשימות שנדרשות. רגולציה מאוד רצינית. אבל איגור, ידיד מהאקדמית רמת גן, ראש התוכנית למדעי המחשב, טוען בעצם שהדבר הנכון ביותר לעשות זה לפתח מודל AI, שכל תכליתו בעצם זה לבקר ולמסגר את מודלי AI ולהפעיל אותו על כל פעילות שכזאת, על כל פעילות בינה מלאכותית. וככה אנחנו בעצם יוצרים מצב שבו המודל שאנחנו רוצים, המודל שממסגר באמצעות AI, יפקח בעצם על המודלים האחרים, ואנחנו נשמור אותו באותה מסגרת שאנחנו רוצים. המסגרת של המשימה שלנו, לא משימה שמתפרעת פתאום. כמובן ששוב, זה מצריך אותנו ללמוד, זה מצריך אותנו להתאמץ. אנחנו נמצאים בתקופה כזאת שהכל משתנה. ואלה שמוכנים להתאמץ, ירוויחו.
תגיד, אנחנו נמצאים עכשיו שבוע, נדמה לי, שבוע, 10 ימים אחרי השקה של טרדס. איך היא שונה מרשתות אחרות?
ככה, קודם כל, חייב לציין שכל רשת חברתית שונה לגמרי מרשת חברתית אחרת. אין דבר כזה דומה. גם המטרה שלה דומה. הטוויטר לגמרי שונה מהפייסבוק ולגמרי שונה מהאינסטגרם. עכשיו אני רוצה רגע לדבר על הטיקטוק, שנייה אחת. טיקטוק זה באמת לא כל כך רשת חברתית. ואז אני אגיע לפרץ. הטיקטוק זה לא רשת חברתית, לא באמת.
זה מנוע חיפוש.
הטיקטוק זה מנוע חיפוש מנועל AI. לכן אני רוצה לקשר את זה. יש אלגוריתם שמנתח את הסרטון ויז'ואל שלי, קובע או מנסה לקבוע איזה מהאנשים מסביב מתעניינים באותו נושא, ולשייך את זה אליהם. זאת אומרת, כל פעם הקהילה משתנה בעקבות הניתוח הזה. אוקיי? אבל אני חייב להגיד שלפני 20 שנה או קצת יותר, הייתי שותף בסטארט-אפ שניסה לעשות את זה על טקסט, לא על ויז'ואל, אבל על טקסט, בדיוק את התהליך הזה. זאת אומרת, אנחנו מכירים את התהליך הזה. ולכן, זה לא באמת רשת חברתית, מכיוון שהוא לא יוצר קהילות. הוא יוצר קהילות אד-הוק כל רגע נתון.
זאת אומרת, גם בעצם, אתה רואה היום את הרילס, גם באינסטגרם, זאת אומרת, למעשה, התהליך שאתה מתאר הוא תהליך שמצוא היום בכל
הרשתות החברתיות. בכל המקומות. בא הפרץ ואומר, רגע, רגע, אנחנו חבר'ה, צריך להירגע. בוא נלך קצת אחורה, נרגע, ונכתוב אלגוריתם שהמטרה שלו לא לקדם, אני עכשיו אומר מה שאני קורא, אני לא נכנסתי ולא ראיתי את האלגוריתם, אז אני אומר רק מה שקראתי, אוקיי? בוא לא נקדם רק את הלייקים, או מה שיש בלייק ונפיץ אותו, בוא לא נקדם רק את אותם משפטים שיש להם אפשרות להיות מאוד קיצוניים, שאלה המשפטים שיוצאים החוצה, מה שהטענה היא שיש היום בטוויטר, ואני חייב להגיד שאני יצאתי מטוויטר בגלל העומס השלילי שיש שם.
עומס, אומר, כן, עומס רגשי.
שלילי גדול.
רגשי שלילי גדול.
הסרט כן. אומר, אני משנה את האלגוריתם, ואני רוצה עכשיו אלגוריתם שיהיה טוב. אני רוצה ללכת על הסנטימנט החיובי, אני רוצה להביא לאנשים חיבורים טובים, אני רוצה שגם כל המידע שלו יהיה פתוח, שזה שונה לגמרי. ממה שהיה עד היום. כן, חברת פייסבוק, מטה, סליחה, שיש לה את פייסבוק, שעד היום הכל היה סגור ומצומצם, פתאום הביאה את סרט, ובעצם כל, אתה יכול לבנות מודל GPT על כל הטקסטים של סרט. זה פתוח, זה חופשי. אתה יכול להשתמש, אבל הטקסט שמה, והאלגוריתם מנסה לקדם טקסט קהילתי, אבל חיובי. עכשיו, מתברר שאנשים קולטים את זה. אנשים אוהבים את זה. קודם כל הם מבינים שכל מה שיהיה שמה, יהיה לכאורה יותר חיובי, אני, שוב, זה מה שיש, זה מה שנאמר, כל האלמנט החיובי שם פתוח לכולם, ויכול באמת לייצר מצב שבו אנחנו מבינים היטב מה אנחנו אומרים לשני, אבל האלגוריתם משפר. ואז אנחנו אומרים, אוקיי, בוא נהיה במקום מחבק, בוא נהיה במקום נעים. זה פרץ. זה השוני הגדול שלו. רק מה? שהוא פתוח. שזה מעניין, כיוון שאם הוא יהיה פתוח, מה המשמעות? שה-GPT'ים עכשיו יבנו את עצמם על מודלים של שפה חיובית, נוחה, נעימה. וואו, יש מצב שאנחנו נקבל כאן איזשהו שינוי, אולי זה המצב, שאנחנו נקבל כאן איזשהו שינוי שהוא יכול להיות הרבה יותר מעניין. עכשיו יש כאן עוד קטע שהתחיל יחד עם הפרויקט אי פעם שהיה בפייסבוק עוד, פרויקט הטארגט שאומר, אתה היום יכול ללכת לטרץ בשפה.
כן, אנחנו מתקשים.
טרץ, נכון. אבל אתה יכול גם לכתוב במקום אחר בטוויטר, ולהכניס את זה לתוך טרץ. זאת אומרת, הוא פתוח, הגבולות שקופים. זה מתכתב דרך אגב עם הפרויקט, המטאוורס, שאומנם לא מדברים עליו עכשיו, מכיוון שאף אחד לא באמת הבין אז מה הוא רוצה, הבינו בחברת מטא, שכדי שיבינו מה זה מטאוורס, בוא נתחיל עם טרץ, בוא נתחיל עם המצב שבו אתה יכול לכתוב, לקחת את כל מה שיש בטרץ ולכתוב בעיתון, לקחת את מה שיש בעיתון ולהכניס לטרץ, ובעצם לבטל את הגבולות. ביטול הגבולות יאפשר דבר מאוד מעניין. יאפשר לזהות שלך בטרץ, הזהות הדיגיטלית שלך בטרץ, פתאום להיות בכל מיני מקומות. לשוט. כמובן האפליקציות האחרות צריכות לפתוח את זה גם כן. אבל אם יש לי עכשיו זהות מקצועית בטוויטר, אז אני יכול להפעיל אותה בטרץ. כמובן, באינסטגרם אז אני יכול להפעיל אותה בסרט, בפייסבוק אני יכול להפעיל אותה בסרט. פתאום יש לך זהות דיגיטלית אחת, שנמצאת בהרבה מאוד אפליקציות. הנה, התחלנו את המטאברס.
בקטן.
בקטן.
מאוד.
אבל זה ההתחלה.
כן, המטאברס אבל התחילה כאילו בגדול, ועם יש... עם חזון מאוד רחב, ועם, ועם האוקולוס. ו...
יש הרבה פרויקטים, גם...
מה שאתה מתאר זה בעצם תהליך, תהליך דרמטי של הנחתה.
הנחתה, ובוא נתחיל מאפס. יש הרבה מאוד תהליכים, גם בטכנולוגיה, גם בחברה וגם בפוליטיקה, שמתחילים אותם ברעש גדול. יכול להיות שיכולים להיות טובים, אבל כשאתה מתחיל אותם בכסח ובכל הכוח, זה לא ילך. אז בואו נמחיק אותה.
ולא ניתן דוגמאות ולא ניכנס לזה.
ולא ניתן דוגמאות ולא ניכנס לזה. אז בואו נמחיק אותה.
רק שאלה אחרונה לקראת סיום, מה הדבר הבא?
אני חושב, אישית, שאם באמת הפרץ יצליח, ואם באמת מה שאפל, אז עם המשקפיים, באמת ילך, אם ילך, ואם ה-AI באמת יתקדם, אנחנו נראה את המטאברס ממש הלכה למעשה, וזה באמת יכול להיות הדבר הבא שבו אומר, יש לנו זהות בעולם שלנו, יש לנו זהות דיגיטלית, אנחנו יכולים להפעיל את הזהות הדיגיטלית לכל אורך האפליקציות ולכל אורך האתרים שאנחנו רואים, ובעצם בזה הרגע לייצר עולם שהוא מאוד מאוד מכיל את כל הצרכים שלנו, מאוד מאפשר לנו את כל הצרכים שלנו, אנחנו כבני אדם יכולים ללכת קצת ליהנות.
אלון, תודה רבה.
אין בעד מה, תודה רבה לך.
היה כיף גדול לשוחח.
תודה.
זה הזמן לומר למאזינים, תודה שהייתם איתנו עד כה. אנחנו מבינים שהבינה המלאכותית מעמידה את כולנו בפני תהליך שאנחנו רק מתחילים להבין את השלכותיו. זה הולך להיות מעניין ומהפכני. אתם מוזמנים לחפש אותנו בספוטיפיי ובאפליקציות הפודקאסטים האחרות. נתראה בפרקים הבאים של פודקאסט זמן לחשוב.